סידרנו יותר טוב את הנושא של נכון ששתייה קצרות. מצד אחד הקצה יש אדם הראשון של כל טבעי, מצד שני אמרנו שמשהו משותף לכל מדרגות שהן לא כאלה לנקודה שזה דורש עבודה שכלית, נכון? שבעצם הדברים הם לא טבעיים באופן מלא. אבל גם בזה יש כאילו יש חלוקה בין איך שזה בא, איך שזה במסור, איך שזה... נכון, ככה, זה דיברנו אתמול, זאת אומרת, דיברנו מצד אחד על אדם הראשון, איך שהכל אצלו טבעי, מצד שני דיברנו את ההפך, וזה איך זה צלומות העולם, נכון, שהשכל הוא בעצם בא ליצור אלטרנטיבה וקשר וחיבור של האדם לגודל, נכון, לאמת, וזה על ידי הפשטה, וזה על ידי תהליכים דתיים, לא בסדר? על ידי תהליכים דתיים, נכון? הפשטה ותהליכים דתיים, על ידי הפשטה, התהליכים הדתיים בעצם מאפשרים לנו לצאת החוצה מעצמנו. אז כאן זה לא על ידי הפשטה, כאן זה לא על ידי אחד תהליכים דתיים, אלא פה, זה דבר, אז פה זה לכאורה שכת תפקידו, אז גם כן, ופה זה שכת, זה מה שאמרנו, נכון? אצל אדם הראשון זה הכל בא מצד הטבע. אצלנו זה הכל, זה כבר... השכל עושה תפקיד פה מאוד חשוב, אבל תשומות עולם השכל בכלל מייצר את התהליך, לכן זה יהיה בעצם תהליך מלאכותי. אצלנו השכל לא אמור לייצר את התהליך, התהליך הוא לא תהליך מלאכותי, אלא הוא בסך הכל חושף את הדבר, נכון? זה דבר ראשון שאמרנו. דבר שני שאמרנו, שהוא לא פחות חשוב, לא אפילו יותר חשוב, שבגלל שהשכל לא תפקידו ליצור הפשטה וחוויה דתית, השכל תפקידו אותי ליצור את התופעה, אז לדבר הזה יש עוד משמעות עמוקה ופנימית, וזה ש... וזה שהשכל הוא בעצם אולי הדבר שהכי מאפיין את השייכות לתופעה. השכל הראשון, השכל שלמות העולם, הוא בעצם עוזר בן אדם כאילו לצאת מעצמו. הם מקומות יותר, הם כאילו הם מקומות יותר גבוהים, מחוץ למה שנקרא טרנסצנדנטי, מעבר. השכל שלנו, השכל שלנו בא לחשוף את הדבר, הוא בא לחשוף את הדבר, הוא בא לתאר את הדבר. אבל יותר מזה, הוא גם כאילו הלב והמהות של הדברים. כי אם משהו שהוא שייך לנו באמת, באופן טבעי, אז אנחנו גם אמורים להבין אותו. אנחנו גם אמורים להבין את המשמעות של הדברים. לא יכול להיות שדבר שהוא טבעי לנו, אנחנו לא נבין אותו. רק ככה אנחנו בנויים, נכון? שאנחנו, משהו טבעי לנו, בדרך כלל גם מבינים. אז לכן, השכל פרופית הוא לא עסוק במה שמעבר, אלא עסוק לתוך מה שיש. א', ב', זה טבעי, זה חלק מהטבעיות. למה שאמרנו אפילו יותר מזה, אולי בעצם זה הפסגה של הטבעיות. זה קצת קשור לנקודה של למה הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה שמתחיל מסביב, מתחיל מחיסרון. אלא זה אמרנו כבר שיכול להיות שבאמת, זה לא רק זה שדבר טבעי אנחנו מבינים אותו. אפשר להגיד שאולי הדבר שהכי משמעותי לנו בטבע שלנו זה הבנה. אתה מבין את ההבדל בין שתי צורות ההבנה, בין שני השכלים. השכל הראשון הוא בעצם בא ליצור איזשהו אלטרנטיבה לטבע. לכן הוא בנוי הרבה על ויתור ועל התרחקות מהחיים החברתיים, התרחקות מהחיים המדיניים. כאן השכל הוא לא משהו שהוא מעבר. כאן השכל הוא כאילו הלב והמוח, הוא הלב והמוח של האישיות, הוא המהות של האישיות. הוא לא בא להוציא את הדם למעבר, הוא בא לדבר לדברים עצמם. כמו הדבר עצמו, נכון, להיות לחשוב, להיות יצירתי, זה לא מחוץ לחיים. אם אנחנו חושבים כזה דבר שעסק מחוץ לחיים, אז בדרך כלל זה מתאים לתרבות האנושית, המערבית, לא? ששם באמת השכל מחוץ לחיים. אבל בשכל שלנו, השכל לא מחוץ לחיים, אפשר להגיד שהוא המיטב של החיים, הוא העדית של החיים, הוא הנקודה האיכותית ביותר של החיים. שמכוח כולם מחפשים עבודת השם, או טיפולים, או עבודה עם עצמך. בעצם הדעת, עכשיו זה מגביל, זה עובד ביחד עם תפיסות שכליות כאילו שהן מחוץ לנו, נכון? כאילו הרבה שנים אנחנו תרגלנו לחשיבה מחוץ לנו, הידע גם כאילו מחוץ לנו, אז אדם כאילו חוזר לעצמו, רוצה להתעסק עם עצמו. אבל המחשבה שהיא לא מחוץ לבן אדם, היא לא באה לייצר משהו מעבר, אלא היא העדית של האדם, אני רוצה שלהבין את הקדוש ברוך הוא, להבין תורה, זה בעצם הדבר הכי גדול שיכול להיות, לא? זאת אומרת, לכן אם הוא תואר כל כך גדול, אם הוא תואר כל כך גדול, אני חושב ש... שוב, הוא לא בא להוציא אותו מעצמו, הוא לא בא לגלות משהו, הוא לא בא ליצור דברים מלאכותיים, הוא החיים עצמם, הוא פסגת החיים, הוא המשמעת, הוא הדבר, לכן גם הרבה יותר עסוק בלהבין וליצור. לא יודע אם להסביר את עצמי טוב, אבל נראה לי זה פשוט, כי התורה היא תורת חיים, והכוונה מפורש שזה תורת חיים. לא הכוונה שזה, זה לא, אי אפשר להגיד על ידע שזה חיים. מי שיגיד, גם שאי אפשר להגיד גם פילוסופיה שזה חיים. אולי משהו מאוד מופלא, בעצם זה חיים, זה רק אם אני, באמת זה כאילו המוח שלי, והלב שלי. באמת אני עסוק בי, אבל בצורה הכי גבוהה שאוכל להיות, הכי גבוהה שאוכל להיות. כאילו להיות מודע ולהיות ולחשוב, כן טוב, תראו. לכן התורה, זה מה שאני חושב של בסופו של בגירת הטפטפים. אני חושב שתורה היא לא רק הסגולה, היא לא רק הסגולה שלנו. התורה היא גם הרוח הבן משיח השם, כן, היא הרוח המשיחית שנמצאת בתוכנו. כל מה שנמצא בתוכנו. היא הדבר עצמו, רוח הבן. אני אולי מסביר למה גם החשיבה שלנו היא לא בנויה כמו מתמטיקה, היא לא בנויה על פי כללים לא גמורים. קשור מאוד לרצון, מאוד קשור ליכולת ולעשייה של האדם. אלו המדדים היותר חשובים. כן, זה... מנס גם זה ישנה את האדם.
בסדר, בקיצור, החיים כל מה זה יכול לאכול.
זה... הייתי אומר כך שהחיים, נגיד ככה, התורה היא המקום שבו החיים מתרחשים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. יותר מכל מקום אחר, יותר עולם רגשי, עולם רגשי זה שם החיים מתרחשים. כאילו בתגלית האנושית יש לי פער, או שהחיים מתרחשים, או שאני מתעסק במה שמעבר עליי. יש שתי פשוט. למה אני לא רוצה את החיים שמתרחשים? כי מה שמתרחש זה נורא ואיום. אני רוצה את המעבר עליי. למה אני לא רוצה, למה אני לא מתעסק כל הזמן מעבר עליי? ושאני צריך גם לחיות, יש גם דברים יותר חשוב. יש כל הזמן את המתח הזה בין שני הצדדים. פה התורה היא המקום שדעת, בעיקר דעת אלוקים. זה המקום שבו ההתרחשות נעשית, שבו אנחנו חיים באמת. הרגש קיים, הדמיון קיים, כולם גם כן חשובים מאוד, אי אפשר בלעדיהם. אבל, טוב, כל זה אני בא בשביל להסביר את הנקודה, מה ההבדל בין המדרגה של אדם הראשון, שראינו אותה בסוף פרק י"ז, ומה שראינו אותה בפרק שם נדל זה היה שם, ועוד פעמים, כן, שם, הן חזרה לטבעיות, אבל מאז והלאה, גם משה רבנו וגם שלמה, הם עסוקים בתורה כזאת שהתבונה היא הנקודה הכי חשובה, הדעת היא הנקודה הכי חשובה. לא שלא היה להם גם דמיון, היה להם דמיון, היה להם דמיון, אבל הדמיון היה התרחשות משנית. לפעמים שזה צריך להיות ברמה מאוד גבוהה, לא? צריך להיות ברמה מאוד מאוד חיה, לא גבוהה, אלא גם חיה. הוא חייב באמת לעמוד בקריטריונים, הוא לא יכול להשלות את הבן אדם, לא יודע, תשמע, אני מתעסק בחיים, בעצם אתה עסוק בידע, או אתה עסוק במשהו שהוא מעבר אליי. לא, באמת זה החיים עצמם. נראה לי שזה הכוונה כאן, שהכסוביה קצת של דלת אמות של הלכה, נכון? שאין הקדוש ברוך הוא רק דלת אמות של הלכה. שבאמת זה מה שהחיה אותי כל השנים, עם ישראל היה כן, כן היה עם חי. טוב, אולי לא בצורה שלמה. בצורה שלמה שעם ישראל חי, יש לו גם דמיון ורגשות ומדינה וחקאות וכלכלה וכל דבר, יש לו גם את זה. אבל כשכל דברים נעלמים, זה מה שהרב אומר בגרת הטפטפים. הוא אומר לאנגלית, תראו, כשאתם יוצאים בצורה של איום, אתם תוותרו על כל הלימודים ותשארו בנקודות הכי קונקרטיות והכי פשוטות שקיימות. עם ישראל הוא עבר את אותו תהליך, גם הוא עבר איזשהו תהליך, איזה מין קטסטרופה, איזשהו מין איום על הקיום שלו. אז הוא ויתר על המון דברים, הדבר אחד הוא לא ויתר, זה לא בית ממש. מכיוון שבית מדרש הוא דבר חי. יש, אם אתם רוצים, יש מקום אחד ששם המסביר זה מצלמה טובה, זה בתחילת שבת ב'. אתם רוצים להביא את זה אחד, אני אראה את זה מוכר שאנחנו מסבירים את זה עכשיו. מה שאני רוצה להסביר זה את המשפט, הזה, מה פירוש שדווה צריך, מרגע שאב כותב את זה, ש... מרגע זה שהרב כותב את המדבר שהדמיון היה צריך להיות ללקוט, נדחה ונלקה, אז הוא נקרא נגיד שמדבר שאדם ראשון לא מופיע. זאת אומרת, זה הכוונה פה. מרגע שהוא אומר שזה נדחה ונלקה, נקרא נגיד שמדבר שאדם ראשון לא מופיע. אז יוצא שמפה והלאה אנחנו מדברים כמו שאנחנו עכשיו מדברים, מה שאומרים, שבעצם הדת הייתה צריכה להופיע פה. נכון, זה מפורש. הוא אומר, על די רוח הדת, הדת כאילו היא באה והחלישה את הופעה הטבעית. למה? כאן שאלבר שאדם חטא, אבל גם בגלל נקודה שחשובה מאוד, יש משהו עקרוני בדבר הזה, זה להעמיד תבונה במרכז של הכל, מכאן שבית החיים זה תבונה. כך רמב"ם מורה נבוכים, פרק ראשון שלו זה שאדם נברא בצלם אלוקים. צלם זה מחשבה. וככה גם כל הספרים הפנימיים שמדברים על האדם, פותחים את הספר שלנו, אני עושה את זה צלם אלוקים. צלם אלוקים זה הדעת, זה התבונה. זה עיקר החיים, זה עיקר, לכן חכם נקרא גם צדיק. למה נקרא צדיק? מכאן ש... זה לא שני דברים. אתה דתי ואתה פילוסוף, אתה דתי ואתה מדען. לא, זה דבר אחד, שהתבונה היא החיים, היא החיים עצמם. התבונה והחיים זה עין נוח. עין נוח. עכשיו, שוב פעם, א', זה בא מתוך כוח המציאות, שהטבע נלקח, הטבע נדחה. ואז התבונה תפסה את מקומה. אבל בדבר שני גם שיש פה זה משהו אידיאלי, משהו מאוד עליון. מה אתה אומר? כן, אני יודע.
זה נשמע, לא יודע, זה שוב נשמע שאתה אומר שזה... התבונה היא החיים, זה שוב נשמע כאילו, יש פה שתי...
אני בא לומר את זה, להוציא ממצב שזה חוויה דתית, אני בא לומר שלמרות שכביכול המדרגה של האדם הראשון נעלמה לכאורה, אז נכון, אנחנו לא חיים בהערה של האדם הראשון. הערה של האדם הראשון זה חיים יותר גדולים. חיים הרבה יותר גדולים. ודאי שהחיים בשלמותם מכלים גם את הדמיון והרגש ואת הכל. זה ברור, זה מה שראינו בפרקים שאב אומר שתפארתנו זה התורה. זה הדעת, ודאי שתפארתנו היא שהטבע יהיה אלוקי. זה המטרה, שהטבע יהיה אלוקי. תראה מה כאן מה שאדם מרגיש, מה שאדם חווה, מה שאדם, היצרים שלו יהיו אלוקיים. בסדר, אז ודאי שזה החיים האידיאליים. עכשיו השאלה מה קורה בשעת משבר, מה קורה בשעה של, כאילו סתם בצורה קצת גסה, בצורה שהכל מתרסק. הכל חוזר לנקודות הקיומיות הראשונות, כאילו עושים פה איזה פרמות לאישיות. מה, כל המבנים קורסים ללב, למוח, למהות. מה נמצא אז באדם? שזה לכאורה המצב שבו האדם חוטא. מה זה חוטא? אמנו שואל, הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם ראשון שהוא ימות. איפה הוא לא מת? הוא חי. לא, אז אין כאן למות. זאת אומרת, לעזוב את גן עדן ולחשוב בעולם הזה זה כמו למות. אז יש פה קטסטרופה, אתה אומר. מה נשאר כשיש קטסטרופה? זה בדיוק דומה למלחמת העולם הראשונה. תראו, אנגליה נמצאת במצב של איום קיומי. נהרגים שם מאות אלפים. המון נהרגים שם. את הכל הם סוברים. הם עושים את זה לא מתוך שהם רעים, הם עושים את זה מתוך שיקול, מה שנקרא מתוך פטריוטיות, שאוהבים את העם שלהם. אז הכל נסגר, ונשאר משהו בסיסי מהקיומיות, ודאי הם לא סגרו את המאפיות, הם לא סגרו את החקלאות. אבל יש להם שהם לא איזו לחוק, שזה חלק מהחיים. מה הם סגרו? הם סגרו את את הפריפריה, את המרחב, את משהו, נקרא זה, כמו תפנוקים כאלה, את זה סוגרים. אדם עושה מלחם לקיום שלו, זה כל הדברים אחרים חסר משמעות, נגיד. אז אבל, זהו, אבל, אז מה שמעין המערב, תראו, אבל אצלנו, זה נקודה עיקרית. זה מה שכאן נגיד שזה חיים. גם נגיד שזה חיים, כאן, כשאומרים שהתורה היא חיים, זה לא איזה פרפרזה כזה. שבא, לא, זה בא, שסוקרטס הלך למות, הוא אמר שהוא נשאר, זה לא אותו דבר, מה שאנחנו אומרים. לא אותו דבר כמו עולם הבא. זה לא אותו דבר מכאן ש... הוא התכוון להגיד שהמחשבות שלו, המפשטות, האבסטרקטיות, הם אלו שימשיכו להתקיים. וכאן אנחנו מקבלים לנשמה, כך אנחנו מדברים, כך אנחנו מדברים על זה שנפש חיים שלמים. הגוף הוא איפה שאנחנו מממשים את החיים. הגוף זה כמו הבמה ששם התופעות מתחוללות. וזה חשוב מאוד, אבל זה מה שכנתי להגיד. הוא אומר זה פה, אתה אומר, רוצה להסתכל אחד פה בעמוד 2, שבת, בית עמוד 2. יש פה סוגיה, זה שרבי זה רצה, נכון, רצה לעלות לארץ, והוא לא, הסוגיה הזו, אני לא יודע, הסיפור הזה מופיע בכמה מקומות במסכת שבת. פה זה אחד מקומות, ויש רק אחד המשך עוד פעם. נכון, שם שרבי זה רצה לעלות לארץ, והוא הכין את עצמו לזה, אתם יודעים, והוא הכין את זה, נכון, הוא עשה לעצמו המון תשומות, ו... עבר סדרת עינויים, שעשה על עצמו, נכנס לתנורים ושרף את עצמו, עד שהיה לו, השוקה משהו שרופות, נכון? קוראים לו קטין החוך, כך קראו לו, ככה רבין היה אמורה לצפה, ואמר לו, קרא לו, נכון, קטין החוך שוקה. סיפור הזה, נכון, שהוא היה חולה, וזהו, נוסחת ברכות. אז פה מופיע, לכאורה, התחלת הכלל, פה מופיע השלב שבו הוא נמצא בצד שהוא עולה לארץ. אז אתם יודעים, וכן, והוא ידע שרב יהודה התנגד לזה, כן, רב יהודה התנגד עליה לארץ, ויהודה התנגד עליה לארץ, אז הוא לא, אז מה הוא עושה? אז הוא לא... הוא לא, אם היה אומר לו שאני עולה לארץ, אז רבי יהודה אומר לו לא, ואז הוא היה צריך להישאר. אז זה שהוא עשה, נכון, לא מופיע להמשך, אז הוא פשוט הלך לראות אותו. הלך לראות אותו, ולראות אותו מרחוק, ולשמוע אותו מרחוק. עכשיו הרב מסביר פה למה רבי יהודה התנגד לעלייה לארץ. עכשיו, רבי יהודה היה אדם, יש גם כסוגיות, הרבה סוגיות על רבי יהודה. רבי יהודה היה אדם גדול מאוד, ראינו סוגיה שלו. כל לגבי המסירות נפש והתפילה. יש עוד סוגיות שהוא תארות אותו. היה חיים גדול, היה צדיק גדול. היה לו אופי מיוחד בצורת הלימוד שלו. כן, ללמוד היה קשור ל... אתמול בשיעור דיברנו על... הסכמנו שם בסוגיה לשאול. כתוב שיש צדיקים שמשתמשים בכוח של האישה לבנות את האישיות שלהם. אז רב יהודה זה גם כן דוגמה קצת. כשרב יהודה יש לו את ה... נכון, יש לו אישה, כתוב כאן סבר, יש לו אישה והוא הגיע לחותן שלו, משהו שמכוח האישה הגיע לחותן. קשור גם למה שלמדנו על את הנקודה הזאת של התפילה שלו, כמו של המסירות נפש שלו, שהוא היה, עכשיו רגע שהיה, הכל לא ניסים, נכון? זה הכל קשור לנקודה, ככל כך הוא היה אדם שמאוד מחובר לכלל ישראל, אני חושב, אני חושב, מאוד חושב, שמאוד מחובר לכלל ישראל. יהודה היה אדם שהיה כולו כלל ישראלי. אני אומר את זה, כאשר יוכל רבי יהודה אומר שעשות לארץ. אז אתה חושב שמי ש... רבי יהודה הוא לא היה אדם ציוני כזה, זאת אומרת, הוא לא היה... כמו שגיד, יש גם בסוף הכרך הזה, יש גם סיפור על כל רבי יהודה שיורד לבבל. רק אז רבי יהודה, גם רבי יהודה, הרב לא מסביר אותו כדמות שבזה, שהיה להם זה. עצס הייתה זרה להם, הייתה מיותרת להם. הרב מתאר אותם כאנשים שמאוד חשוב להם ארץ ישראל. וגם מאוד חשוב עליהם, עם ישראל. רב כשהוא עוד לבבל, הוא עושה את זה בשביל עם ישראל, הוא עושה את זה בשביל ארץ ישראל. אותו דבר זה גם רבי יהודה. נגיד, הרב יצל, אם היה בתקופה שלהם, יכול להיות שהיה עושה את אותו מעשה גם כן. רואים את זה, שהוא מאוד מזדה איתם. כשהוא עלה לארץ, הוא עשה את זה כאילו, מתוך התיקון שלו, מה שהם, כאילו, היה לו מדדים, היה לו מדדים שאמרו שמה שרב יהודה רצה לעשות, תוקן. מה שרב רצה לעשות, תוקן. היה לו מדדים לזה. כך הוא הכריע לעלות לארץ. זהו. אז זה מה שאני רוצה להסביר פה. תראו, הוא אומר פה ככה. הוא מסביר, תחיל את חיבור ישראל בארץ ישראל, שתהיה אומה אחת בעולם שכבוד השם וכי ישראל חופף עליה. הרי התגלות יד השם לה, במורותיה, בחוש אשר תולדותה, ותהיה היא מקור היחיד למין האנושי לשום אינו דעת השם ודחה בארץ. בתור מוסר אלוקי, שוכל למנה אומה שלמה, למען יהיו דרכיה לקו, לא רק בהליכות החיים הפרטיים, שתי שפטי, וקיים גם בהליכות עמים, ממלכות, מוכסם זה לזה. על פי עומק דרכי השם המלאים, חס משפט וצדקה. אז זה משפט אחד, ארוך, ומה שהוא בא לומר פה, זה ש... בעצם עם ישראל הוא כאילו הפילוסוף של העולם, נכון? הוא הדמות הרוחנית של העולם. הנקודה היא שאצלנו העולם הרוחני זה החיים עצמם, כן? אז יש פה דמות רוחנית, יש פה דמות אלוקית שמסתובבת בהיסטוריה. נכון, יש פה חטיבה היסטורית אלוקית. אם עמי עולם, החטיבה ההיסטורית שלו היא אנושית, היא פועלת על פי כללים אנושיים, כן? חטיבה היסטורית, חטיבה היסטורית שפועלת על פי כללים אלוקיים. והזכרנו את הספר הזה, נכון? זה מאוד חשוב. עם נבדל ישקול של הרצוג, שם הוא הסביר את זה מוצא מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד. עכשיו זה ממש מוסבר יפה הדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר פה, תחליט חיבור ישראל וארץ ישראל. וגם הנושא פה זה עם ישראל וארץ ישראל. אז צריך להבין את זה כמה שעכשיו פותח את ספר אורות. שמה? שזה חטיבת חיים. אבל זה חיים אלוקיים. ארץ ישראל זה חלק מהחיים של עם ישראל. אנחנו... טוב. זה מה שאומר, תחליט חיבור ישראל וארץ ישראל, אם תהיה אומה אחת בעולם, שמה? שכבוד השם, כבוד השם זה השכינה. השכינה, כבוד השם וכי ישראל חופף עליכם. השכינה זה שוב פעם, זה מה שלנו, זה החיים של עם ישראל, זה השכינה. זה אותו דבר בדיוק, לא שני דברים שונים, זה אותו דבר בדיוק. עדי התגלות יד השם, כן? יד השם, גלב הזה השכחה אלוקית, זה משהו כאילו מזיק. טוב, גם כן. יד השם זה עוד שכינה. כבוד השם, יד השם, כבוד השם דומים מאוד. רק יש כאלה ששוכם מתוך עם ישראל, במורותיה, בכל התהליכים ההיסטוריים. בדיוק כמו שהאדם, החיים שבתוכו עם השורש לכל התהליכים שקוראים לו. אז ככה גם פה, השכינה וכבוד השם, זה השורש לכל התהליכים שקוראים לו ישראל. ותהיה היא מקור היחיד למין האנושי, לשום מן הדעת השם בקו הארץ, ולא מה, ולא הכמרים, ולא עובדי עבודה זרה, וגם לא אנשי הרוח, וגם לא הדת, אלא עם ישראל, הוא יהיה דוגמה חיה, דבר השם בעולם. בתור מוסר אלוקי שיכול למנה אומה שלמה. למען יהיו דרכיה לקו, לא רק בהליכות. כן, תור מוסר אלוקי שיכול למנה אומה שלמה, למען יוכלו, למען יהיו דרכיה לקו, לא רק בהליכות החיים הפרטיים של איש פרטי, כי גם בהליכות עמים וממלכות, מחוסר זה לזה. טוב, זהו, בסדר, עכשיו אומר ככה. וזה התכלית. מוכרח הוא שחותם אלוקי הכללי ימונח על אומה בכללה. זאת אומרת, יש פה... אופי, נכון, אופי אלוקי, זה הפשט חותם אלוקי, כן? כמו נגיד סדר שאנחנו עומדים שם בסוגיה על גניזת קהלת, על החותם, נכון, על החותם המלא. אמרנו, יש חותם... כמו יין שאנחנו רוצים לשמר אותו, אז יש חותם שמחתים אותו כדי שהוא ישמר בטענותו. אז חותם אלו, אז חתם, חייב להיות חותם אלוקי, נח על אומה בכלל, כאן אופי אלוקי. שדע שהיא מצוינת מכל העמים, ביותם, מה ש... יש פה התאבטות מצוינת, קצת דומה, מה שראינו אתמול על הדשוי המצוינים. שדע שהיא מצוינת מכל העמים. מציין את זה מישון, נכון, מצוין, נכון, הכי טוב, מציין את זה גם מישון ציונים, נכון, לא, מישון סימנים, נכון, מובחנת, מציין את זה כאן מובחנת, נכון, כן, שתדע שהיא מצוין, כאן מובחנת, מכל העמים, ביותם עם השם, שיצא ארץ השם. עכשיו, אמנם בעת עזוב ישראל את סוג האוזור, איפה? עדיין בארץ ישראל. אף הפי שהפרטים מקבל איזה מצוות, וכל כיוון שמהכלל נפגע חותם המיוחד, בלי להכיר את ארץ, את הארץ לארץ השם, ואת הגויים המחל לעם השם, יותם מוצאים בצו שגם להם ישנם עניינים אנושיים כלכל העמים, ארץ, תוקף, ממשלה. וכן גלה ישראל ארצות, למה כדי שנודד בגולה בין עמים רבים, לא שום קיינים פרטיים לאומיים, ובמקום כל מוצא את עצום מצוין, מופרש מכל עמים. וזה ידע כי לא יש עניין מיוחד שנושא עליו את נושא עצמיות ומיותו, והוא שם השם אשר עליו נקרא, כן? זאת אומרת, בדרך כלל מה שיוצר חברה, מה שיוצר קשר של חברה על ארץ, למולדת, זה הניסיון ההיסטורי שלנו, נכון? וככל שנהיה יותר נעורים בתוך, ככה כל העמים, זה לכאורה הבסיס והיסוד כאילו למשפט המודרני, זה חברה שגרה באיזשהו מקום מסוים במשך מאות שנים, במשך מאות שנים, אז זה המולדת שלו. פעם היו בודקים לדרום הר חברון, רצו לדעת איפה הבדואים, איפה נמצאות הנחלות של הבדואים, אותם עשו צילומי אוויר שהיו גוללים של שהוא גללים של גמלים, של כבשים. זה סימן היה שיש פה משהו, שזה המקום שבו הם הסתובבו. ואלה זו חסי שלהם, זאת אומרת, זה נקרא חזקה. יש אדם חזקה, חזקה יוצא את הקשר של המקום. עכשיו, זה לא אופי אלוקי, זה אופי אנושי. אופי אלוקי זה אופי שבא מטענה ולא מחזקה. הוא בא ממהות ולא משימוש. זה מה שאני רוצה להגיד פה. כלומר, באמת, עם ישראל מתחיל מהמדבר. עם ישראל מתחיל ממושגים מהמהויות, מהמהויות. ומשם יש לו קשר לארץ. ושם הקשר של הארץ הוא קשר של חיים. כלומר, אצלנו זה מתחיל מחיים. מתוך החיים יש את השייכות לארץ. מתוך השייכות לארץ יש גם את היצירה הארץ ישראלית. אנחנו נמצאים לגולה, זאת אומרת שאנחנו חולים. זאת אומרת שאנחנו חולים, נכון? אז זה מה שרוצה לומר פה, נכון? כלומר, אנחנו חוזרים לנקודה שקורה קטסטרופה, מה נשאר? אז מה שנשאר לעמים רגילים זה שהם מנסים כמה שיותר לגן על השימוש שהם השתמשו בארץ, על השימוש שהם השתמשו במולדת שלהם. כלומר, שזה מה שנותן להם את הקיום. אם יפרקו להם את זה, אז עם אחר ישלוט שם. כמו נגיד שזה ברור שאנחנו לא, אין לנו, הזכויות שלנו לארץ הן לא כמו הזכויות של האינדיאנים על קנדה. אדם על קנדה זה שאלה טובה בשבילך הזכויות. לפי המשפט, שוב, לפי המשפט המודרני, הרי גם הם שלטו, גם הם כבשו את זה ממישהו אחר, לא? גם הם באו וסילקו איזה עם אחר משם. אז אם כך, אז מה אתם, כן, ראיתי, כן, אני אגיד הפלסטינאים, אומרים שאותו דבר. אז בסדר, אז אם כך, אז אין פה הרבה הצדקה, כן? שבדי כמו שאנחנו, סלם, מצד הטענה שלהם, כמו שאנחנו כבשנו להם, אז הם כבשו את זה למישהו אחר. אז מי נתן להם זכויות, מי נתן להם יותר זכויות שלנו? הם כבשו ואנחנו כבשנו, ככה העולם הזה בנוי. אבל לכן זהו, אבל כאן זה הפוך, כאן זה בא מצד הזכויות, מצד לא חזקה, מצד טענה. יש פה עיקרון, יש פה חיים שקשורים לארץ הזאת. אבל ברגע שיש איום על הדבר הזה, אז אצל עמי העולם האיום, הם התחפו כמה שיותר בארץ. בגלל שזה מה שנותן להם את המבנה הלאומי שלנו. אצלנו זה לא ככה, אצלנו, נכון, מה שישאר זה ישאר, כמו שדיברנו קודם, מה שישאר זה החיים הבסיסים. החיים הבסיסים זה עמל תורה, דוגמה, בית מדרש. אז עם ישראל יכול בעצם לחזור למדבר, נכון, זה מה ששומר פה. וזה ידע לו כי יש לו עניין מיוחד שנושא עליו את נושא עצמות ומותו. ומה, זה שם השם אשר עליו. זהו. כן, כאשר בבל גבר ישראל ורוחו, כן, דווקא בבל עם ישראל התחזק מהרוחנית. מרכז היהדות נוסד רק על בסיס של קדושת התורה.
איך
בנו הוטלו המרכזים הגדולים על הפצת תורה בישראל, על כן ממנה צמח צמח השם לשבת האומה. מאיפה? ממי? מבית בתי המדרש של בבל. אבל תאמינים שזה לא טענה דתית, שוב פעם, זה לא טענה דתית, זה לא טענה של בחורי ישיבה, זה לא טענה של בית מדרש, זה טענה של החיים של האומה הישראלית. איפה האומה הישראלית, איך האומה הישראלית כאילו רוקמת, איך האומה הישראלית רוקמת את המציאות שלה, איך היא רוקמת את האופי שלה, ממה זה מתחיל, ממה הכל מתחיל, האם הכל מתחיל מזה שיש לי מכנה משותף של הרבה שנים שנגר במקום מסוים? אז אם ככה אנחנו כבר מזמן היינו מתחלקים כעם, אלא או שהמכנה המשותף, או שבאמת מה שיוצא אותנו באמת מכנה משותף, והמכנה המשותף זה דבר השם, זה הנשמה האלוקית שמתקדם, זה המכנה המשותף שלנו. הוא מביא שם בעצם, נגיד איזה דוגמה, אומר שם שאין שום קשר בין הנסיכים של אנגליה היום, גם בזמנו 40 שנה, זה היה אנשים אחרים, אבל לא משנה, זה אותו עיקרון, אין קשר בין הנסיכים של אז לבין המחרת הפטריה. הוא אומר, ובצלנו זה הסוגיות של הגמרא, הסוגיות של המשנה מקטואלית גם היום. מכאן שזה חיים, זה לא איזשהו התמודדות היסטורית, פעם פה ופעם שם, פעם בתקופה הזאת, פעם בתקופה אחרת, כל תקופה זה משהו אחר, כל תקופה יש לה את החשיבה שלה, את התפיסות עולם שלה, מה הקשר באחד השני? זה גם לא אותם דמויות, זה גם לא אותה שפה אפילו. כאן זה כל הזמן אותן סוגיות, אותן רעיונות, זה אותם... אז רבי עקיבא התעסק בכמה הדסים יש בלולב, כמה בצוות הבת אמינים, וגם אנחנו מתעסקים אותו דבר. השאלות שלו, למה הוא בחר באחד, למה לא בשלו, שהיא אקטואלית לגבינו בדיוק באותה צורה. נכון, כלומר, זה מה שרוצה לומר פה, שא' כאילו המולדת היא אחרת, השורש משם כל דבר אחר, ומילא גם מה שמעניין באופן קיומי הוא שונה. טוב, בסדר? חושב לגבי סוכו וכאן שזה... כן, מילא צמח צמח השם לתשועת האומה. שוב, אתה עשו הרבה גיש פה את האומה. זאת אומרת, היה כאילו ציון גדול. כאילו אז תנועת הציונות הייתה לעבור לבבל, סתם, בצורה גסה, כן? אתה צמח צמח תשועת האומה, להשיב לעומק הכרתה בעצמותה. כאילו השיטי. כאילו אדם קצת משתחרר מהסביבה שלו כדי לחזור לעצמו. זה נכון שהוא פעיל ושהוא צריך לעשות ולפעול, כל זה נכון. אבל אפילו צריך להתרכז בנקודות היותר עיקריות כדי לחזור לעצמו. כן, אין צריך לצאת איזשהו שאמרם, להשיב לה עומק הכרתה בעצמותה. כשההכרה הזאת תתמלא בכל עומק הדרוש לה, אז הכעס תוכל לשוב במכונה או לארצה, בכל תוקף כענייניה. אבל אז הלא... יבוא מועד שיפקוד השם טוב לאור כללי, מסנס לגויים, בסדר, יבוא יום כזה. בשורש אישה עליו גם ידרשו. אבל אישים, כן, אז הבית זה אומר, זה רק תנועה לאומית, אין שום קשר לאנשים באופן פרטי. כחטיבות היסטוריות, זה הנקודה, אלו הישרות, כן? רבי שכבר השתלמו בעצמם, כפי הרואי לבושה תרצם, מהפרטים. אבל לא על השלמות הפרטית נוסדה הגלות, כי אם הכלל כולו, הרי תמיד היו אנשים יחידים, ייחודים, אבל האומה כחטיבה, היא הייתה חולה, היא איבדה את התפיסה, היא חשבה שאנחנו עם ככל העמים. הקנצר שלנו תושטש כוח זה על ידי המשיכה של הפרטים, להשכיח עיקר התכלית שהוא תיקון הכללי בתור אומה נושאת ברמה דגל צור ישראל, בתור עם נחלתו. לא אמרו נחלתו, השבת משה על ארצו אשר בחר לו נחלתו. כאשר כלי השרת אינם רואים את תעודתם, כי אם להיות תקנית ובית המדרש קדושתו על מכונו, כן, האישים הפרטיים רק אז יהיו מצופים לעורק אחד שעשה עליו קודש. כן, סייר לרב יהודה, בקרוב רבן. זהו, זו הנקודה. אז רציתי שזה אותו דבר. מה שעשיתי לראות פה זה רק את הנקודה הזאת של מה שאני אגיד, שכשאומרים שהתורה היא החיים, אז זה הכוונה לך כפשוטו שהתורה היא החיים. כן, זה לא איזשהו, איזה פרפרזה כזאת. כן, שוב, אבל זה בא לענות על מה ההבדל בין כאילו תקופת הדעת בעם ישראל, לבין תקופה, לבין השכל האנושי. אנחנו לא הגענו לדרגה של אדם, אנחנו נמצאים בתקופת הדעת. אז מה מייחד בתקופת הדעת? מה שמייחד בתקופת הדעת זה שה... כאילו הנקודות היותר קיומיות בולטות. הנקודה היותר קיומית היא התבונה, אבל זה חיים, את מה שעצמת זה חיים. אי אפשר להגיד שזה לא חיים. אי אפשר להגיד שזה לא חיים. מה שנוספנו היום, מה שנוספנו היום, וזה מה שהוא אמר בסוף פרק י"ז, זה באמת דרישה, כאילו, בדיוק, בעצם היום זה, תעשו לי, זה גם דרישה שבאה מעם ישראל. כאילו, עם ישראל חוזר לארץ, באופן לא אידיאולוגי, תורני, אלא באופן טבעי. ועם ישראל הוא זה שרוצה באופן טבעי לחיות פה. אז זה לא בא לסתור את כל המהלך של ההיסטוריה הקודם של הגלות. מה שזה בא לעשות, זה בא בעצם, נכון, כאילו להצמיח רגליים בתוך המערכת הזאת. נכון, כאילו, זה מה שאומר, במקום דל דמות של הלכה, להגיע לחזור מצב של יבט מיל. יבט מיל, אז הכל פשוט רחב יותר, רחב יותר, עשיר יותר. כן? זה המהלך, לאושר, להרחבה, להעמקה. לא להחליף את העיקרון שעם ישראל בנה אותו בגלות. אחרי זה היה פה איזה, היה פה בעצם 2,000 שנים יותר עוד, לא? מבחינה היסטורית. כך צריך להבין את זה. פרק י"ז זה השלב הבא. פרק י"ז זה השלב הבא. זה השלב שבו עם ישראל בונה את הרגליים שלו. יש את הגמרא הזאת שמדברת על רב אמנונה. רב אמנונה דירך נכון על ה... על התאנים לפני הרימון, משהו פה לפני הרימון, ואז שאלת אותו שם רכיס, דמה, אתה לא הולך לפי הארץ, אך זה הכי רחוק שיש. אז הוא אמר ש... מה שקודם, נכון, מה שקודם לארץ בית יותר חשוב, אבל הארץ השנייה, אז התאנה היא מספר 2, והרימון הוא מספר 5. אז אבל שם הרב מסביר שהארץ השנייה היא הרגליים. זאת אומרת, הארץ הראשונה היא עולמות הרוחניים. אז זה, יש פה איזו מדרגה של קדושה מאוד גדולה. אבל מי שמספר 2 לארץ השנייה, שהיא גשמית, בקדושה יותר גבוהה, ממי שהוא מספר 5 לארץ הרוחנית. כן? כלומר, ואז כשם רב חסדא עונה לו, מי ייתן לו רגליים של ברזל שנוכל לבוא לשמוע אותך. זאת אומרת, ארץ ישראל והציונות, הם כאילו כל צמיחת רגליים לעולמות הרוחניים שבעצם בנינו אותם בברזל. אז יוצא שכל המהלך, זה בעצם היה המדד של הרב. רב חסדא עשה את זה, לא, זה רב זר, רב זר עשה את זה מתוך שיקול רוחני, דתי. אז אומר לו רב יהודה, אנחנו עדיין נמצאים בגלות. זה סימן שאנחנו עדיין בגלות. מתי זה בא באופן, רואים את זה עוד בצורה מאוד בולטת, שהוא שרף עצמו את הרגליים, לא? זאת אומרת, רב זר עשה את זה רק בגלל שהוא היה אדם רוחני. זה לא בא לו מרגלי הברזל שלו. ולכן יכול להיות שזה יש עדיין את הכלל של שלושת השבועות, שלא לא לעלות בחומה. אבל ברגע שהרגליים עצמם הופיעות, סימן, זה מהקדוש ברוך הוא שבעצם מזה נגמרה הגלות. כל עוד שיהודי חושב כמו רב נחמן, שמשלות לארץ, אז שצליק צריך שאין לו לרגליים. ובעת שמשלות לארץ צריך לעשות מסע שטות. אז בסדר, זה סימן שעדיין זה גלות. עדיין גלות, סימן שזה עדיין לא מדרגה טבעית. ברגע שלא אנשים כמו אנחנו עולים לארץ, אלא אנשים פשוטים עולים לארץ, למה בראשם יש לנו צרכים טבעיים פשוטים? ככה הרב כותב את זה גם, יש לו מאמר כזה, במאמרי הראייה. שאם רואים שהצד הגשמי של עם ישראל מופיע, זה סימן שהצד הרוחני שלו התחזק. זה לא כמו שחושבים, אנשים שהצד הגשמי מתחזק, זה מה שהצד הרוחני נחלש. יוצא הפוך. ושעם ישראל הוא עם אחד, אישיות אחת. אז שהצד הרוחני בעם ישראל מתחזק, עם ישראל הפך לעם גשמי. לעם חזק הוא מבחינת גשמי, כאן שהפנים בריא, אז הוא משדר בכל חופש ועוצמה ויכולות. וכשהפנים הוא חולה, אז הוא מתכווץ פנימה לתוך עצמו, ואז אנחנו כאילו עם גלותי כזה, לא עם גלותי, עם שמדבר סיני כזה, הכנסת מרחפת על ההיסטוריה. אז התכונה הזאת נשארת גם היום, שהתורה היא החיים שלנו, שבית המדרש החיים, שהדת זה החיים. פילוסוף לא יכול להגיד דבר כזה. לא יכול להגיד דבר כזה. פילוסוף לא יכול לקחת עם איתו, עם, לקחת איתו עם. מכאן שעם לא, עם זה לא, זה לא חטיבה, זה לא בית מדרש של פילוסופים. עם זה עם כל הממדים שלו. אז כשהיינו בגלות, אז כל האומה התרכזה בלימוד. עכשיו הלימוד כאילו מתפשט, הלימוד מבריא. אז הוא יוצר את הממדים התחתונים גם כן. דרך זה בולדים, הוא בדיוק הפוך מרבי זרע. לנו פה לא רגליים חרוכות יש, לנו פה רגלי ברזל. רגלי ברזל, נכון? נכון שהרגליים צריכות להיות תמיד עם ברזל. צריך לדעת להילחם, צריך לדעת לעמוד מול הדעות של אחרים. לכן רגליים תמיד זה רגלי ברזל, או רוחות של ברזל, זה גם חקלאות, לא משנה, זה יכול, אבל גם זה חקלאות, גם זה צבא, כן, יד אחד עם הרבה ויד אחד עם המחשה, זה עדיין רגלי הברזל שיש פה. וזה בעצם הוכחה ששלושת השבועות נגמרו. זאת אומרת, הוכחה לרוחניות של עם ישראל, זה הופעת הגשמיות. ככה הוא כותב באגרות וגם באורות, שזה שכל מיני שומר חובת הלבות, שכשהרוח מתחזקת החומר נחלש, או כשהחומר מתגבר הרוח נחלשת, זה שייך לגלות. אבל כשעם ישראל נעשה, זה כאילו סימפטום לגלות. כשעם ישראל מבריא, אז הכלל משתנה. כל שהרוח מתגברת, אז גם החומר מתגבר. זה יכול לדבר. זהו. אז מה שחשוב פה זה להבין את הנקודה במה זה שונה מתקופה של אדם הראשון, מה זה שונה מתקופה של מהגויים, מאומות העולם. גם כשעם ישראל יש לו בית מדרש, זה לא הכנה לקלריקלי, זה לא איזה קבוצת פילוסופים. זונה, חיה, עם גברים ונשים, צדיקים, בינונים ורשעים, כולם, חטיבה היסטורית שעכשיו מתרכזת בנקודות הקיומיות שלה. הנקודות הקיומיות של עם ישראל זה הדת, זה הדת והתבונה, זה כן, זה התבונה. כשהדת והתבונה בריאים, אז הם שואפים באופן טבעי לממש את עצמם. והמימוש יבוא לידי ביטוי במשמעת ברגלי ברזל. ואז לא צדיקים חרוכי רגליים יהיו לנו פה, ולא צדיקים בלי רגליים יהיו לנו פה, אלא יהיו לנו פה אומה טבעית פשוטה, חיה, כן? נורמטיבי קראתי, אבל זה הכל יונק מהכוחות הפנימיים שלנו. אז גם בארץ, תמיד הדת הייתה הלב של האומה. זה בעצם מה שרבי יהודה בא לומר. גם בבית מדרש היה ציבור, היה כלל ישראלי ולא שמישהו פרטי. שפרטים היה גם, פרטים יש גם, פילוסופיה יש גם לאומות העולם. אבל חיים של אומה, שכל האומה כולה יש לה מצווה ללמוד תורה ולעמוד בתורה, זה שחק, זה חידוש של המשנה. זה סימן שהקדוש הוא דבר מובן. כשהקדוש הוא דבר מובן, זה אומר שיש פה דבר טבעי ונורמלי. זה אומר שיש פה דבר נורמטיבי. נורמטיבי, שיש פה דבר, כן, יש פה... אז עמי העולם חיים במדע, אנחנו חיים באלוקות, נכון? זה החילוק. אבל שנינו חיים, הם חיים ואנחנו חיים. עכשיו, עוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד לפני שאתה שואל, זה שבתוך כלל שעכשיו תיארנו, יש המון מדרגות. יש את המדרגות של מדבר סיני, יש את המדרגות של בית ראשון, יש את המדרגות של בית שני, יש את המדרגות של הגלות, יש את המדרגות של עכשיו. בכל אחת מהתקופות יש שונה, כל תקופה היא שונה אחת מהשנייה, בעיקרון ששם אמרנו. הן ברמה השכלית, באופי השכלי, והן ברמה, זה לא רק רמה, אלא לפעמים זה סגנונות שונים, לפעמים זה מימדים שונים, ובסופו של דבר, באיך זה יתממש בפועל, בתוך המציאות. טוב, זהו. מה אתה תגיד?
בבתי מדרש בגלות, של הרבה עמוד של הלכה, היה שם את המימדים של התבונה והיצירה, של השותפות של היצירה.
כן, ברמה של דל עמוד של הלכה, כן. כן, בית המדרש, כן. כן, זה תבונה, לגמרי דברה, זה תבונה, זה לא... קודם כל רואים שכל האומה נרקמה את החיים של סביב בתי מדרש. דוגמה, בבבל היה עם ישראל חי שם סביב בתי המדרש. אבל גם באשכנז היה ככה. איפה שהיו בתי מדרש, עם ישראל היה חי חיים בריאים. איפה שבתי מדרש לא היו קיימים, עם ישראל הסתבך בסיבוכים מאוד גדולים, ואחר כך חודשים ואחר כך גם נעלם. זה הדוגמה, עדות מצרים. עדות מצרים... בתקופה של בית שני, סוף בית שני, הייתה עדות מאוד גדולה. למדו משם את ההלכות, דוגמה לגבי בית כנסת, נכון? שם שיש בית כנסת שם שלא שמעו את החזן. תראו כמה איזה כנסת גדול זה היה שם. שלא שמעו את החזן. אתה לא יודע. הוא היה צריך להניב שם סודרים וסימנים, לדעת איפה החזן נמצא. אז בית, ובכל זאת לא נשאר מזה כלום. יש לי עדות מיידות, אנחנו לא יודעים עליה שום דבר. התפוגגה. התפוגגה נקרא היסטורית. כלומר, איפה שאין תורה, הכל התפוגג. איפה שיש תורה, שם עם ישראל היה חי. זה עדות אירופה. עדות אירופה היא נוצרה בעיקר על ידי גדול התורה. לא אתם מקדים את הסיפור על... יש לי סיפור בת השבועים. זה עדות ספרד. ספרד ו... צפון אפריקה. הם עדי השבועים, גם שם רואים שהשבועים בעצם, סביב השבועים נבנו, חיים של עם ישראל. עדות אשכנז גם כן הייתה פנימית, עדות אשכנז, הקיסרים, גם הקיסרים, החס כמו קרל הגדול. אז הוא ו... אלו הכיסרים הקרלים הם קרלים, אז הם הזמינו יהודים לבוא לשם. היה שם רב קלונימוס, יש כל מיני דמויות שרב קלונימוס רב היו עוד כמה, יש שם רב קלונימוס, אני לא צריך את השמות של כולם, היו שם רב מוישה, מילה רב מוישה, רב קלונימוס, רבן גור שומר וגולה, הם כולם היו דמויות מיוחדות שבאו בעיקר מאיטליה, בעיקר אשכנז מקורה באיטליה. הרבה שנים היה, אני לא יודע איך זה היה, אבל היה דרך הוכחות הזה שהיו הרבה יותר קשורים לירושלמי של הבבלי. הם היו, יש מאמר גם של הרב כזה, יושב בתי ישראל, הוא מסביר שהעדות אשכנז למדה יותר כמו הירושלמי. וגם יש פרופסור, פרופסור אסף, הוא היה מתחם גדול, הוא היה גם שופט, הוא אומר, תראה, משפט עליון, יש כתב גם כספר על הראשונים, אני לא זוכר את השם, יש אשכנז. יש עוד פרופסור, אחד כמו, לא יודע, אבל יש כמו, לא יודע, קשור לכם.
יש לך פה מה שאני אומר שוב, יוצא יש מקרה, אני לא יודע למה זה יש.
השוואתי הרצאות שלו, כתב ספר, עשו מאוד חשובים יהדות אשכנז. מאוד חשוב, עשו מאוד רציניים. על יהודי אשכנז הראשונים. הכל נבנה סביב תורה.
זה אני מסכים, אבל מי אמר שהתורה הזאת היא תורה יוצרת?
אני יודע שאתה יוצר, מה זה לא יותר יוצר? אני יצירתי. יצאו חיים, מה זה? חיים שם. אם היא לא הייתה יוצרת, לא היה חיים שם. סביב, אתה יודע, אחד אפלטון כאילו מתאר מדינה, לא יודעים את זה, הוא כתב ספר שקרא רפובליקה, והיה לו חלום כזה לנהל מדינות. הוא נהל מדינה, והוא היה תקופה שהוא היה כזה, נכון, שהיה איזשהו, היה לו איזה תלמיד שהיה איזה... אחד האיים שם שיוון, הוא שלט שם, אז הוא נראה אותו. אבל שני דברים רוצה להגיד, א', זו הייתה תקופה מאוד קצרה, אחר כך מילה, לא צריך מה קרה לו, הוא היה צריך לברוח שם. כמעט, וב', עוד נקודה שמאוד חשובה, שזה בנוי על העיקרון שההמון לא מסוגל להבין את הפילוסוף. וכדי שהפילוסוף ישלוט, הוא צריך דיקטטורה. אז במדרגת הביניים, אז החיילים הם קיבלו בעצם שוחד של נשים של נשים וכסף. אז רואים כמה שזה לא טבעי, יש פילוסוף, והוא בסדר, הוא צודק שהוא ישלוט, אבל הוא יכול לשלוט רק על ידי דיקטטורה, רק על ידי, קראתי על ידי
שוחד.
מכאן שחוץ ממנו אף אחד לא מבין על מה מדובר. לעומת זאת, הם תמיד התפלאו שזה איגרות, איפה הנזיר מביא את האיגרות האלה, זה איגרות ידועות של תלמידים שלו, שהתפלאו כשהוא קהילה יהודית. קהילות ידועות נבנו כולם סביב בית המדרש. עכשיו בית המדרש הזה היה חייב להיות כזה שהוא לא היה שם לא דיקטטור ולא שוחד. הם לא שלטו על כידון ועל שוחד, הם שלטו על זה שהקהילה כולה רקמה את עצמה סביב החיים של בית המדרש. אם רשי היה פילוסוף, מעט מאוד אנשים מחוברים איתו. אם בעלי התוספות היו פילוסופים או דתיים, אנשים לא יכולו לחיות דרכי ידעים. אבל הם לא, הם היו או שהיו בונים מנזרים או שהיו בונים פקולטות הפילוסופיים. והם בנו חיים, בנו קהילות. שתורה היא דבר חי ויצירתי. זה עובדה שעם ישראל חי סביב המקומות האלה. אבל היא שלטה באותה צורה, על צורה של דיקטטורה. הם לא שלטו על ידי אמונה. ברגע שההומניזם חזר והאנושיות חזרה, אז מילא יפספו לדבר דת הזה. אבל קודם היה הפרדה בדת המדינה. אבל קודם, זה כל העיקרון של הפרדה בדת המדינה. וכשהאפיפיור שלט, אז הוא שלט מכוח, טוב, לא היה לו חרב מכוח, אבל לא מכוח, לא מכוח טבעית, לא מצורה של הרמוניה, רכבית בין הממדים השונים. אז כמו שאמרנו, זה בגלל שם, זה בגלל תפתפיות. חוויה דתית היא חוויה אישית של הפסא, אז נגיד הם שלטו, אבל כל הרפורמציה הנוצרית הייתה בשביל לשירות את הדבר הזה. זה רק לא בטוח כמה נוצרית. כלומר, להגיע למצב שיש פה, שהבסיס של הכל זה התבונה והדעת. קודם כל, נוצרות היא לא בנויה על תבונה ודעת, היא בנויה על פרדוקסליות. אבל להגיע למצב שהכל בנויה על תבונה ודעת, הכל בנויה על תבונה ודעת, בסביב התבונה ודעת הזאת מתארגנים חיים וולונטריים. אף אחד לא חייב את היהודים לחיות סביב הנקודה הזאת. זה לדעתי השוני. כלומר, צעמי העולם זה בא מכוח של שלטון דיקטטורי, שלטון מלמעלה. אולי בהתחלה הוא היה מהפכני הזה, אנשים רצו את זה. אבל אחר כך כשזה התווסד, הכל בנוי על בול, על מה שנקרא דוגמה. אולי דוגמה זה מה שאני בא ומחית עליך המחתה, שהיא לא בנויה על השכל הנשי, היא באה הפוך לשכל הנשי. ושולטים רק מכוח, כוח זה שבני האדם הם נבערים, וחצים חוויה דתית. האמירה הזאת שהדת היא סוג של אוטום, ודאי היה נכון לדבר מצוות. לכן הנשיות כל כך שרעה את הדתית. לעומת זאת, לעומת זאת, בתי המדרש, אף פעם לא יקרה. תמיד היחסים בינם לבין היהודים, תמיד היחסים בין הפרושים לבין העם הכפר היה הדוק ומסודר. היה הדוק ומסודר. אז זה מה שהיינו, מה שקראנו את פרק מונדלת. זה כאן פרק מונדלת, שזה בעצם בא מ... זה דומה מאוד, אבל זה יוצר בנקרים. זה מה שאומר גם פה. שני דברים, א' חזרה יותר לעומק של הטבעיות. לא, זה יש עומק של טבעיות. לא, זה לא, זה... זה עושר יותר גדול. יש הבדלים גדולים. עכשיו, א' במקום מפלגה אחת יש לי שלוש מפלגות. אבל גם בעומק זה השתנה. יש מה שנקרא... יש את הדת עליון. השתנו פה דברים, אני לא בעדית שלו. אבל קודם כל, מה שחשוב זה הגלות עצמה. הגלות עצמה לא הייתה בנויה, לא הייתה בנויה על... אף אחד לא חייב להיות... לא, שם יש לה כיפה של שלטון, כל הוולונטרי. הכל היה גם בצורה של אופסים של חיבור, כן, של אהבה, לא יודע, של חיבור. ולא של שלטון אימים כזה. טוב, נעשו פה נהיה את זה למחר אותם דבר, זה בסדר.
חותיים זה היה, לא?
חותיים? חותיים זה בעיה. מחר, שאלה את מה אני צריך. כל זה לא יהיה מוכותה, אני אשאול את זה, אני אשאול את זה.